אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם את ההקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות בעמוד 148 באות
י"ח. תקרא אנחנו מתחילת הקטע.
אנחנו נו בטור א', נתחיל בשורה ובזה מובן. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תתקבלנה במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם, הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות, עמוד 148, טור א', שורה ובזה מובן. ובזה מובן חומר עונשו של עץ הדעת, שנתקבצו עליו כל בני אדם למיטה. אמנם זה המיטה נמשך מתוך אכילתו, כמו שהזהיר אותו השם יתברך, ביום אכולך ממנו מות תמות. והעניין להיות שנמשך לתוך איבריו צורת גדלות הקבלה מחלל הפנוי, אשר מצמצום ולהלן, כבר אור העליון אי אפשר לו להיות אימה בכפיפה אחת, ועל כן זה הנשמת חיים הנצחית המפורש בהכתוב, ויפח השם באפו נשמת חיים וכו', היה מוכרח להסתלק משם, ונתלה לו חייתו הזמנית בפת לחם. וחיים האלו אינם חיים נצחיים כלמפרע, שהיה לצורכו עצמו, אלא דומה בערך לזיעה של חיים, כלומר שנתחלק לו החיים לטיפין טיפין, באופן שכל טיפה וטיפה הוא חלק מהחיים שלו הקודמים, שהוא עניין ניצוצי נשמות שנתחלקו לכל תולדותיו, עד שבכל תולדותיו, מכל בני היישוב ומכל הדורות, עד דור האחרון, המשלים מטרת הבריאה, המה בערך שלשלת גדולה אחת, באופן שמעשי השם יתברך לא נשתנו כלל וכלל מחמת חטאו של עץ הדעת, אלא זה האור החיים שהיה באדם הראשון בבת אחת, נמשך ונערך לשלשלת גדולה המתגלגלת על גלגל שינוי הצורות, עד גמר התיקון, בלי הפסק כלל כרגע. להיות מעשה השם מוכרחים להיות חיים וקיימים, ומעלין בקודש ואין מורידין, והבן זה היטב.
זאת אומרת, מה אומר, הפתרון הוא פשוט. אנחנו לא מסוגלים בבת אחת לקבל האור בכלים ועל מנת להשפיע, ולכן מה שכן אנחנו נעשה, זה נקבל אותו בחלקים קטנים, בדור אחר דור, ובכל דור לא אדם אחד, אלא מיליארדי החלקים שלו, שכולם עובדים, ואם אנחנו בצורה כזאת מקבלים, אז אנחנו אותו האור נקבל באותו הכלי. הוא עדיין לא מברר לנו כל העניין, בשביל מה כל זה? שלא זאת המטרה, אלא המטרה היא דווקא שהחלקים האלו הנפרדים שבכוונה שוברים אותם מלמעלה, שהם מרגישים את עצמם רחוקים זה מזה, שמתגלה ביניהם שנאה, השנאה הזאת זה בדיוק כל אותו הכוח, החיבור שהיה צריך להתגלות בקבלה על מנת להשפיע ולא התקיים, והייתה קבלה על מנת לקבל. אז כל אותו כוח הפירוט שהוא נעשה דווקא מכוח החיבור של הבורא, אותו כוח הפירוט הוא עכשיו עבר לנברא בצורה כזאת הפוכה בזמן השבירה, והנברא עכשיו כשמתקן אותו בצורה שהרבה דורות, בהרבה חלקים בכל דור ודור מתקנים, הם מתקנים קשר ביניהם, לא קבלת האור על מנת להשפיע. זו כאילו המטרה. המטרה היא לבנות את החיבור על פני השבירה, שבהשגת החיבור הנברא משיג את הכוח להשפיע. ואחר כך לקבל מעט להשפיע, זה כבר בטוח וברור שזה יתקיים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שתיקון הפירוט ובניית ההשפעה והאהבה ממנו, זה הנכס שלנו. ולא שאנחנו מבירים את הכלים והאורות מהמקום למקום, במקום בבת אחת, אז בחלקים הקטנים. לא, זה רק חלק מהעניין. ואם כן, אז היה בורא רק מחלק אותנו לחלקים, אלא העיקר לחלק שיש שנאה בין החלקים ולחבר אותם יחד. זו התיקון. ולכן אנחנו צריכים לשים לב על זה, ולא על כבר האורות שהתרחשו בתוך הכלים. קודם כל האור שימלא את הכלים זה אור של בינה, אור של השפעה. מה?
אם ככה, אז מה ההבדל בין פעולות השפעה לפני השבירה ופעולות השפעה אחרי השבירה?
שדווקא אני דיברתי על זה שיש הבדל גדול, כי אחרי השבירה אתה צריך לתקן את השבירה ואחר כך לעשות פעולות השפעה. קודם אתה צריך לתקן את הכלים, אתה צריך לרכוש מסכים, אתה צריך לעשות צמצומים, להתרחק מקבלה על מנת לקבל, להגיע לדרגת הבינה, להשפיע על מנת להשפיע, אחר כך כבר להתחיל לקבל על מנת להשפיע. דווקא מהשבירה יש לך הכנה גדולה מאוד עד שאתה מגיע לקבל על מנת להשפיע, וההכנה הזאת היא החשובה, כי בזה, בהכנה הזאת שאתה רואה את הכל שבור והולך ומתקן את הכלי, בזה הכל הרווח שלך. אחר כך בכלי המתוקן לקבל על מנת להשפיע, זה כבר שלב האחרון, הוא כבר לא, זה בטוח שיקרה. אתה צריך גם כן אותו, כי אתה צריך לגלות את הבורא, לעשות בפועל נחת רוח, נכון, אבל בלי התיקון הקודם אין לך, לא יהיה לך הבנה מי אתה ומי הבורא, מה הקשר ביניכם, מה המעמד שלכם. זאת אומרת, אתה לא מייצב את עצמך כאורח הנכון כלפי בעל הבית, קודם כל את זה. אחר כך שאתה מיוצף היטב כלפי בעל הבית, אז יש לך בעל הבית, יש כיבוד על השולחן, ואתה הצבת את עצמך נכון, אז הכל מוכן לסעודה כמו שכתוב. נו, נמשיך.
אנחנו בשורה היטב. וכמקרה האדם, כן קרה לכל בני העולם עמו, כי כולם ירדו מבחינה נצחית וכללית על גלגל שינוי הצורה כמו האדם.
זאת אומרת, לא רק האדם קלקל את עצמו, אלא מפני שהמדרגה הזאת העליונה שהיא נקראת אדם מבחינה ד', היא כוללת בתוכה גם ג' וגם ב' וגם א' דאביות, לכן גם דומם וגם צומח וגם חי יחד עם האדם הם התקלקלו, והאדם שמתקן את עצמו מתקן אותם, ולא שהם יודעים לעשות בעצמם את התיקון, כי אין בהם הרגשת השלילה, אין בהם הרגשת הפער בינם ובין הבורא. לכן רק על האדם מגיע לתקן את עצמו ואת כל העולם, ולכן הוא סובל עבור כולם וזוכה אחר כך ולקבל עבור כולם. אבל בינתיים, בזמן שסובל, סובל יותר מכולם.
כי האדם ועולם ערך פנימי וחיצון להם, אשר החיצונית תמיד עולה ויורד בהתאם להפנימי, ואין כאן מה להוסיף. וזה עניין בזעת אפיך תאכל לחם, שבמקום נשמת החיים הקדום שנפח השם באפו, נמצא אתה זעה של חיים באפו. אות יוטט. והיינו שאמרו זל, הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות, שיורד ומסית ועולה ומקטרג, ובא ונוטל נשמתו. והוא, כי בית קלקולים כוללים, נעשו בסיבת החטא של עץ הדעת. קלקול האחד הוא עניין עולה ומקטרג. כי אחר שנתפתה ואכל מעץ הדעת, וקנה בבניין גופו כלי קבלה דחלל הפנוי, נעשה מחמת זה שנאה והרחקה בין אור החיים הנצחי דנפח השם באפו של האדם ובין גוף האדם. ודומה למה שאמרו ז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד.
כי הוא הרי עליון, כולו בא על מנת להשפיע, והאדם אחרי השבירה, כולו על מנת לקבל. לכן הפער ביניהם הוא כזה שאי אפשר ששני הדברים כותבים, מנוגדים זה לזה. כן, ואנחנו יודעים שכל מה שקורה לנו ברוחניות ואפילו בגשמיות, זה אך ורק לפי החוק השתוות הצורה. כן? ולכן עכשיו נעשה הריחוק ממש הקיצוני ביותר בין הכלי והאור.
כי עניין הגאווה נובעת מכלי קבלה דחלל הפנוי, שכבר אור העליון נתרחק ונפרד משם מעת הצמצום ולהלן.
מה זאת אומרת? באותו מקום, קודם שהיה מילוי על ידי האור העליון, בכוח האור העליון במלכות די אינסוף, והנברא הרגיש תענוגים עצומים, ואחר כך הרגיש במקום הזה בתוך תענוגים עצומים בושה נוראית, עד שגירש את האור העליון ממנה ונשאר חלל פנוי, באותו מקום, באותה עוצמה, יכולה להתגלות גאווה, ואז יכולה להיות תביעה, מגיע לי לקבל את זה על מנת לקבל, ואני רוצה לקבל על מנת לקבל וכו'. והגאווה הזאת היא צורה הפוכה של הבושה. ואנחנו גם כן רואים בחיים שלנו, שלפעמים כדי להתגבר על בושה, אני מתחיל להתגאות, בא לי דחף כאילו להראות את עצמי ככה, כאילו שאין לי שום בושה. אין? זה צורה הפוכה של אותו הכלי. מובן קצת, כן? אני חושב שיש לכל אדם, כי זה משורש עליון, זה חייב להיות בכל דבר, בכל אחד. כן? זה פסיכולוגיה אצלנו, פסיכולוגיה אלמנטרית, אבל מגיעה משורש גבוה מאוד. זהו. וגם כן הפוך, כשמתחילים לעבוד על התיקונים, אז אותה הגאווה פתאום היא כאילו נחלשת, נעלמת, ובמקומה באה הבושה. וכן, וגם גאוות אדם תשפלנו. זה ממש אחד במקום שני. באותו כלי דחלל פנוי. לכן אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. איפה שגאווה, שם לא יכול להיות אור. כן.
עדיין לא ברור על איזה גאווה בדיוק מדובר. סתם גאווה, כאילו כל בן אדם שמרגיש איזושהי גאווה בעולם שלנו.
בעולם שלנו זה ענפים מאותה הגאווה שאדם רוצה לעשות פעולה ללא שום חשבון עם הבורא. לפי הרצון שלי. אם אורח סתם מקבל מי שולחן של בעל הבית אוכל ואוכל, אין לו חשבון עם בעל הבית, הוא לא מרגיש אותו, לא רואה אותו, הוא לא יודע שזה בעל הבית, שום דבר לא קרה. פתאום הוא מגלה שזה בעל הבית וזה השולחן שלו והכל זה מטעם בעל הבית, מתחיל, הוא לא יודע מה לעשות. שהוא מתחיל לגלות, אבל זה עוד לא נורא, שהוא מתחיל לגלות שבעל הבית עשה את זה הכל רק בשבילו, לא במקרה שזה נמצא ככה, אלא רק בשבילו. ומתוך האהבה, הוא כבר לא יודע מה לעשות. הידיעה שבעל הבית אוהב אותו, היא לא נותנת לו לקבל מבעל הבית. הוא חייב לענות על זה. הוא חייב באיזושהי צורה, במשהו להגיב, להשפיע. לא בעיה גם כן בעולם שלנו לקבל ממישהו או לתת למישהו. הבעיה ביחסים, במה זה מחייב אותי או אותו. אנחנו לא שמים לב על זה, אבל זה כל העניין. כן? כדאי לי לא לבוא לאיזה מקום, אם אני מרגיש שם או שנאה או אהבה. גם אהבה אותו דבר. כי מה אני אעשה עם זה? איך אני אוכל לענות על זה? אם אין לי במה לשלם עבור היחס הזה, לשלם, זאת אומרת, לענות כלפי האהבה, אני לא יכול להופיע שם כמו כלפי השנאה. מה אני יכול לעשות נגד שנאה או נגד אהבה שאני מרגיש ממישהו? גאווה. אני כאילו מבודד את עצמי. כן. מעלה את עצמי מעל היחס שלהם עליי, או שנאה או אהבה. בגאווה שלי אני הולך למעלה מהם וזהו. כאילו הם לא קיימים. אני לא מתחשב באישיות שלהם, ביחס שלהם. זה כוח הגנתי שבי, שכך פועל. ובזה אני ניצל מלשרוף את עצמי באש או גאווה או בושה, או אהבה או בושה. לכן, קודם כל זה מתפרץ לגאווה. ואחר כך בתיקון, אז היא יורדת ומתחילים לעבוד עם שנאה ועם אהבה כבר בקשר עם האחר, עם הבעל הבית, עם האחרים. זאת אומרת, רק להבין שהעניין הגאווה נובע מהחלה לפנוי שאדם מקבל, או מנחש, מצמצום א', ממלכות דין סוף, וזה... כל דבר ניתן לתיקון, אבל הגאווה היא לא ניתנת לתיקון, כי היא מבדילה בינך לבין הבורא או בין הנותן או בין האחרים בצורה כזאת שאין לך קשר איתם. נגיד אדם נמצא בקבוצה שיהיה, לא יודע מה, באיזה צורה, עצבנית, התקוטטויות, לא חשוב מה. אלה חוץ מגאווה. בגאווה הוא מנתק את עצמו מהשפעת הסביבה. ואז ודאי שאין לו סיכוי. זאת אומרת, יש, לכל דבר יש סיכוי, אבל על ידי מכות, עריכת הזמן וכן הלאה. כן.
על כל גילוי של אהבה, לא משנה איזה, זה דבר שמנתק את האדם מהבורא? נניח, אני לא יודע מה, אני גאה להיות ישראלי.
לא, אם אני... לא, לא, לא. אני אמרתי לך סיטואציה מסוימת, שאני נמצא ליד השולחן, עם הבעל הבית, אני קודם כל מזהה שיש כיבוד, אחר כך אני מזהה שיש אדם שיחד איתי נמצא עם הכיבוד הזה. אחר כך אני מזהה שהוא בעל הבית, כן, אני מדבר איתו, פתאום אני מגלה, הוא מספר לי שזה הכל שלו. כן? ואני לא ידעתי שזה הכל שלו. כן? נו, בסדר, הכל שלו, אבל הוא מזמין אותי ואני אוכל והכל בסדר. אני מוכן לקבל אצלו ואנחנו מדברים, כמו אורח נגיד שמגיע למישהו. אחר כך הוא מראה לי שהוא עושה את זה באהבה. זה כבר אחרת לגמרי. זאת אומרת, חוץ מהתענוגים הוא נותן לי יחס. במה אני משלם, באיזה יחס משלי, אני צריך לשלם עבור האהבה. על התענוגים, אז אנחנו מדברים, אנחנו משוחקים, אנחנו חברים. אני יכול לקבל את זה ממנו בקלות יחסית. כי התענוגים האלה כלפי הבהמה שלי. היחס שלו של האהבה זה כלפי האדם שלי. זה כבר משהו אחר לגמרי. מה אני עושה עם זה? זה מעורר בי יחס גם כן, לא מהבטן אלא מהלב. ובזה מחייב אותי, הוא מתחיל עכשיו לכבוש אותי. זאת אומרת, באהבה שלו. ואז אני לא יודע מה לעשות, או שאני מפסיק לבוא, או שאני צריך לפתח אליו בחזרה תשלום, יחס כנגד זה. כן? זהו. מה זאת אומרת יחס כנגד זה? לפתח בי בעצם כלי לקבלת האהבה שלו. אם היה לי כלי הזה, אז לא היה לי בעיה. כמו שאני מקבל את האוכל בדרגת בהמה, ככה הייתי מקבל ממנו אהבה בדרגת האדם. כן, תענוג, זה תענוג בהמי וזה תענוג אנושי. כן? אבל אין לי כלי הזה לקבלת האהבה. כן? כי זה בא בהשתוות הצורה. לכן כל התיקון שלנו לפתח את הכלי. מצד הבורא יש שניים, תענוגים ואהבה. זהו, כמו מאמא כלפי התינוק. אז אנחנו צריכים בחזרה להיות לזה מוכנים, לקבל. לא כדאי יותר עמוק, זה יהיה בלבול, לא, מכם אני לא רוצה. זה, אתה תבלבל כולם. כן.
הצלחתי להבין שהגאווה זה מנגנון הגנתי שלנו וזה טבעי.
אתה לא מרגיש לעצמך?
אני מרגיש.
נו.
מצד שני, אמרת שזה דבר שלא ניתן לתקן אותו. אני, לפני כן, אני ראה לי טבעי שזה משהו שכן צריך לתקן אותו, למרות שהוא מנגנון הגנתי, אבל על מנת להתקדם בדרך הרוחנית.
לתקן, התכוונתי שהיא צריכה להתהפך.
זאת אומרת, עד סוף התיקון, הגאווה תישאר, אבל בעוצמה יותר נמוכה?
לא. בצורה כמו שהיא, היא לא נשארת, אלא היא נשארת בשילוב אחר עם התכונות האחרות. גאווה זה נקרא, ויגבה לבו בדרכי השם. אנחנו משתמשים באותה תכונה, שום דבר לא נעלם. אלא מתקנים אותה בצורה אחרת. שאני מתגאה מעל האגו שלי, מי אני עכשיו לעומתו, אני בונה על פני הבהמה שלי האדם שבי.
את זה הבנתי, רק לא ממש הבנתי. לי זה מאוד מפריע, התכונה הזאת של הגאווה.
לא, שיהיה יותר.
ומצד שני, אני הבנתי שזה גם מנגנון הגנתי.
כן.
קיבלתי גם חיזוק, אבל לא מסתדר לי. הבנתי שזה לא יכול להתהפך לגמרי, אבל איך זה בכל זאת, זאת אומרת, איך התיקון של התכונה הזאת בא לידי ביטוי, זה עדיין לא הצלחתי להבין.
קודם כל, כל התיקונים הם באים על ידי האור. כשאור משפיע, אתה מתחיל לראות וללמוד מהפעולות שלו, עד כמה שזה עובד לפי מה שהוא מסדר. אתה אף פעם לא תדע, אפילו שתראה את הדברים האלה, אתה לא תדע איך לעשות את זה, כי זה הוא עושה, האור. אנחנו רק מזמינים את הפעולה שלו. ולכן פתאום תראה שהגאווה הזאת היא נעלמת קודם כל לאט לאט, ואחר כך היא מתחילה לחזור, אבל בצורה אחרת. זה כמו שהוא מסביר לנו בעל הסולם, שכל דבר רע אתה צריך קודם כל להפסיק אותו, ואחר כך במידה מסוימת, מבוקרת, שאתה כבר שולט בה, אתה יכול להחזיר אותה ולהשתמש נכון. אז אותו דבר קורה עם גאווה. היא נעלמת, הופכת להיות לבושה, זאת אומרת במקומה, ועוד כל מיני הבחנות, ואחר כך היא חוזרת בזה שאתה איתה משתמש ומעלה את עצמך מעל הגוף, מעל הרצון לקבל שלך. והיא כולה נכללת ברצון להשפיע, וזה נקרא ויגבה לבו בדרכי השם, שאתה בזה בונה את דרגת האדם מעל דרגת הבהמה. אז אל תדאג, כמה שיותר גאווה זה טוב. בינתיים שיהיה יותר. כן.
בניגוד לאיתן, אני דווקא לא מרגיש בדרך כלל את הגאווה.
אתה תשאל חברים, הם יגידו לך.
לא, סתם, אני אומר שאני מרגיש מדי, בדרך כלל כשנותנים לי ומוכנים לתת, אז תביא עוד ותביא עוד, תביא, לא מרגיש בושה, אז מה זה? אגו לא מפותח, או שמה, מה זה אומר? דווקא יש הרבה אנשים שהם מוכנים לקבל ולקבל, פשוט לא נותנים להם אולי, אבל...
ולכן נותנים?
גם לא כל כך, אבל אבל כשאני מקבל על זה יופי, אני מרגיש הנאה ולא לא איזה גאווה, איזה בושה. מה זה אומר?
שעדיין אתה כמו כלב יושב ליד השולחן של בעל הבית, ומשהו זורק לך, אתה מוכן לאכול? אין לך שום יחס לא אליו, ולא שאתה מקבל ממישהו, אלה רק לי האוכל. זורקים אני אוכל, נותנים לי אני מקבל. עדיין אין, חס ושלום לא רוצה בזה לפגוע בך או משהו להגיד, אנחנו כולנו נמצאים במצב כזה. אנחנו עדיין לא מרגישים יחס כלפי הנותן. ואם לא כלפי הנותן, אז בכל הדברים האחרים, בכל היחסים שלי האחרים, אני נקרא בהמה. אדם זה נקרא שדומה לבורא, שכבר מתחיל להיות איתו באיזה חליפה, איך להגיד, חלופי הרגשות, עניינים, חשבונות. נו, נמשיך, כן.
אתה יכול לתאר מה קורה בשלב הזה שהגאווה יורדת ועוד אין את השלב הביניים, כי סך הכל הגאווה נותנת חיים לאנשים, בלי גאווה אדם מוכן למות.
אני רוצה שאתם תחפשו. אתם תחפשו, כי לזה יש כל מיני צורות, וגם כן רואים או לא רואים מבחוץ, האם זה נכון או לא נכון, מה קורה עם האדם. אתם תדעו אחר כך גם כן איך לשחק את זה כלפי האחרים, כי צריכים, בהרבה מקרים צריכים לראות את הגאווה ששולטת, לא שולטת, אבל שבולטת בך, וגם כן כעניין כוח הגנתי שלא יהיה אחיזה לחיצונים. יש בזה דבר והיפוכו בכל דבר. שאני לא רוצה שיגעו בי אחרים חיצוניים, אז גאווה יכולה לעזור. שאני מפתח אותה במיוחד ומעלה את עצמי במיוחד כנגד כמה הבחנות חיצוניות האלו שאני לא רוצה להיות במגע איתם. יש ויש. כן, מוש.
כשאדם מרגיש בושה, אז הוא מרגיש בושה כלפי דברים גשמיים שהוא מקבל, נגיד שהוא קיבל מהבורא, כך הוא מתחיל להרגיש בריאות, שם עבודה חדשה, טובה וכן הלאה. כל מיני דברים כאלו, שזה משהו מנותק מהדברים האלו, משהו רוחני. כלפי מה הוא מרגיש בושה?
לא, אצלו זה כמו מכלול של כל הדברים. אם הוא מרגיש שמקבל מהבורא, הוא מרגיש שהכל בעצם בא לו מהבורא, ו... שכל זה מגיע לו כדי שיעשה עם זה משהו, ואם הוא רואה שלא כל כך מסוגל לממש, לענות, להשתמש בזה לשם מה שקיבל, אז מרגיש בושה. כלפי גם בריאות וגם מצב, גשמי, רוחני, לא חשוב. כן?
הוא מרגיש בושה כלפי זה שקיבל נגיד מצב טוב, ילדים טובים, בריאות וכן הלאה, תפקיד טוב בעבודה, אבל שלא יכול לממש את זה לטובת
שכל הכלל. זה מה שקיבל, הוא קיבל, אבל מה הוא עושה עם זה? הוא בחזרה מה שהוא עושה, משפיע, הוא מבצע משהו מזה. בושה, כן, אבל גם כלפי הגשמיות. גם כלפי הגשמיות. אבל אחר כך יש חשבונות הרבה יותר גבוהים. כן. הבושה היא אחר כך באה שמגיע לו באמת הרגשה עד כמה שהבורא אוהב אותו, והוא לא מסוגל לענות לו. כאן זה הבושה. זאת אומרת, בושה בדרגה לא כמה שאני קיבלתי, כמו בהמה, כמו כלב, ואני עכשיו מרגיש בושה כלפי בעל הבית, זה כבר גם כן משהו. זה דבר גדול, אבל בושה כלפי יחס שלו שאני כבר מרגיש, מעל כמה שקיבלתי ומה קיבלתי. אלא שהוא אוהב אותי, שמתייחס עליי, שדואג, שאני קרוב עליו, יחס הזה, למה וכן הלאה. אני יכול גם כן, שאני לא יכול לחסות יחס הזה, להשלים מצידי במשהו, זה זה מגיע כבושה. נו, כן. נו למיקרופון.
כאילו השיעור הזה נשמע כמו פסיכולוגיה רוחנית, ונראה לי שלזה
כל הקבלה זה פסיכולוגיה רוחנית. יחס שלי עם הבורא, יחס בין בני אדם זה פסיכולוגיה גשמית, כן? שבעולם הזה יחס ביני לבין הבורא זה פסיכולוגיה רוחנית או חוכמת הקבלה. מה יש לנו חוץ מלעשות איתו? אנחנו לא בונים מציאות, לא, אנחנו לא עושים שום דבר, רק מסתדרים בינינו. העיקר ממצב שנמצאים בקסח, קודם כל לגלות שאנחנו בינינו ככה במריבה טוטלית בכל דבר, אני לא מסכים עמו והוא לא מסכים עמי, איתי, כן? ולהגיע לאהבה ולהשלים. כן? זה מה ש... אז אני צריך להיות כאן גם שוטר על עצמי, וגם מערכת משפט, וגם מערכת המבצעת, והכל אני צריך, כן? ולהכניס חלק ממני לבית סוהר, וחלק ממני לכך, וחלק ממני... אני צריך כאן לנהל בתוכי כל העולם, כל המערכת מה שישנה בעולם, שהיא עוזרת בנתה איכשהו לסדר את הדברים האלה, שלא יהיה ביניהם ממש ככה שלא ירגו זה את זה. ואחר כך אני צריך לפתח ממש יחס טוב. אין לי חוץ מזה שום דבר. אני בתוכי מגלה מערכת שאותה אני מעלה לדרגת אהבה. כן, וזה, ודאי זה פסיכולוגיה. בעל הסולם לכן כל כך מכבד פסיכולוגיה מטריאליסטית, שהיא נותנת לנו גישה נכונה, בריאה, ליחסים רוחניים, וגם בקבוצה, וגם למה אנחנו צריכים, מאיפה אנחנו לומדים היחסים האלו, גם כן בפסיכולוגיה הקבוצתית שלנו בתוך הקבוצה והלאה והלאה. בעיה היא שאנחנו לא כל כך יכולים לעזר בפסיכולוגים, אנחנו צריכים בעצמנו לפתח זה, מפני ש ישנם כאן תופעות שהם לא מכירים, ורובם, כן? ולכן אנחנו גם כן צריכים לפתח את הסימולטורים שלנו שאנחנו רוצים, כן? כל מיני תרגילים ועוד אמצעים למיניהם, כמו שיש בפסיכולוגיה באמת הרבה, אבל אנחנו צריכים אולי ללמוד מהם ולסדר אותם לצורך שלנו, ולהמשיך עד דרגות הגבוהות כמה שאפשר, עד שנעבור כולנו ממש להרגשה כזאת שלא חשוב איפה נמצאים החברים, אני לא צריך מחשב, אלא כולנו נמצאים בקשר רוחני מעל מקום וזמן. הדרבה. כן.
אני רוצה להגיד שזה באמת, השיחה הזאת נראה לי שהיא יכולה להיות ברורה לכל מתחיל, לכל ילד, לכל אדם, דווקא סגנון הדיבור הזה.
לא, אנחנו מדברים על הדברים הגבוהים, על היחסים לבעל הבית וכו', זה לא פשוט. כן, מילים הם... נו. הלאה. מה? לא, אחר כך. נו, בבקשה.
אנחנו בשורה טור ב' ובין גוף האדם. ודומה למה שאמרו ז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. כי עניין הגאווה נובעת מכלי קבלה דחלל הפנוי, שכבר אור העליון נתרחק ונפרד משם, מעת הצמצום ולהלן. ועל דרך שכתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופות שבניינם אך לעצמם, ועל כן פרח ממנו אור החיים והוא קלקול אחד. וקלקול שני הוא ירידת רפח ניצוצין שכבר היו מחוברים במערכת הקדושה כנ"ל, שעתה, כדי שלא יחרב העולם, נמסרו וירדו למערכת הסיטרא אחרא והקליפות.
זאת אומרת, יש לנו 10 ספירות, סך הכל. כן? במלכות דין סוף, 10 ספירות. נו, נעשה אותה בקף ישר, כי יותר נוח לצייר במקום העיגולים. כן? שיש מזה תת ראשונות, תכונת הבורא, ומלכות היא התכונת הנברא. על מלכות היה צמצום א', אחרי זה היא נשארת ריקנית, אין? חלל, פנוי, מהאור. ואחרי כל השבירות נופלות לתוכה תכונות דהשפעה, ואז היא הופכת להיות לתומה, קליפה, סיטרה אחרה, צד אחר, מאה קדושה. זאת אומרת, יש כאן שני דברים, הסתלקות האור, פירוט, ועוד תוספת שמערכת הקליפה, התומה, קיבלה לתוכה אורות. לא אורות ממש, אבל תענוגים, התרשמות מהם, קשר אליהם. וזה נתן לה המון כוח. ולכן אנחנו נמצאים כניזונים מהקליפות, ממערכת הזאת, ולא מסוגלים לצאת ממנה. אנחנו לא מתארים לעצמנו בכלל שיש עוד משהו. אנחנו כולנו שקועים ממש לתוך, בתוך השק הזה. כן.
כי מאחר שאין מערכת הקדושה יכולה לפרנס ולחלקל את האדם ובני העולם, מסיבת השנאה שנתהווה בין הקדושה והכלים דחלל הפנוי, כחוק ההפכים זה לזה, כנ"ל שאין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. על כן נמסרה הרפ"ח ניצוצין למערכות הסיטרא אחרא, כדי שהמה יכלכלו ויקיימו את האדם והעולם בכל משך זמן גלגולי הנשמות בהגופים ב-60 ריבו לדור ובאלף דור עד גמר התיקון. ובזה תבין למה הם מכונים בשם קליפות, להיות ערכם כערך הקליפה שעל הפרי.
זאת אומרת, קודם כל, אנחנו יכולים להגיע לתיקון. אנחנו מגיעים לתיקון אפילו שכל התענוגים נפלו לרצון לקבל מעט לקבל. ואפילו שהוא מבלבל אותנו ועושה אותנו ככה, כן, אנחנו בכל זאת חייבים להגיע לתיקון ונגיע אליו. אבל התיקון הוא, בגלל שזה כל כך קשה, בגלל שזה נפל הכל בפנים, הוא עכשיו מתקיים באריכות הזמן, בהרבה פעולות, ועל ידי הרבה המבצעים. כן.
כי קליפה הקשה חופפת ומחסת על הפרי, לשומרה מכל תינוף והיזק, עד שתבוא הפרי לידי האוכלה, שבלעדה היה הפרי נשחטה, ולא הייתה באה למטרתה.
מה הוא רוצה להגיד? שדווקא אותם הניצוצין שנפלו לקליפה, לרצון לקבל, לחלל פנוי, ונתנו לו חיות, ועכשיו מחיים אותנו, הם מחזיקים אותנו בפנים בשליטה שלהם עשרות אלפי שנים, כן? ואני הייתי אומר מיליארדי שנים, כמו שהיקום הזה קיים ועוד יותר, כן? למה? כדי שאנחנו נתבשל בהם. זאת אומרת שקליפה מכילה אותנו כל עוד שאנחנו עדיין לא הגענו למצב שהרצון לקבל שלנו מוכן לתיקון. זאת אומרת, היא שומרת על הפרי, היא מגדלת את הפרי, עד שפרי יהיה מוכן, מתוק, יפה, טוב, גמור, בשל. אין? ואז אנחנו יכולים לצאת ממנה, להתפטר מהקליפה עצמה. אז זה הופכת להיות קליפה. לפני זה אני לא מרגיש שזה קליפה. אתם יודעים מה התפוח סרק נגיד, כן? אז הוא, כמו הקליפה שלו, גם בפנים, אותו דבר. אם אתה לוקח תפוח קטן שצריך להיות גדול, אז אצלו אין הבדל בין קליפה לבין הפנימיות. נכון? הכל ממש אותו חומר, ירוק כזה ונורא. כמה שגודל יותר, יש הבדל בין פנימיות וקליפה. קליפה נבדלת מהפנימיות, חזקה, כן? וכמה שיותר מתקדמים, היא הופכת להיות יותר דקה. יותר נבדלת, יותר מהפנימיות. עד שרואים שכבר אין בה צורך, אם אתה משאיר את זה, זה ממש אפילו מתפוצץ. כן? יוצא מהקליפה, יש איזו נטייה כזאת. כן? כך אנחנו גודלים. אנחנו צריכים להיות בתוך הקליפה עד שאנחנו מתבשלים, וברגע שאנחנו מגיעים לתהליך שכל היוצרות שלנו בכל התכונות מוכנות, אז אנחנו כבר עוזבים את הקליפה. כן.
שורה ולא הייתה באה למטרתה. כן אתה מוצא אשר הרפח ניצוצין נמסרו לידי הקליפות כדי לחלקל ולהכשיר את המציאות עד שיתחברו וישיגו למטרתם הנרצה כנל. והנה קלקול הבית הנזכר הוא עניין ובא ונוטל נשמתו. רצוני לומר, גם זה החלק הקטן של הנשמה הנשאר לו לאדם בבחינת זעה של חיים הקודמים, הרי הסיטרא אחרא או שקטה על ידי אותה ההשפעה בעצמה, שהיא משפעת לו מהרפח הניצוצין שנפלו לגורלה.
זאת אומרת, הוא שולטת בו ומחייבת אותו על ידי התענוגים לעשות כל מיני דברים בחיים, שכל פעם שאדם עושה מאמץ, היא מושכת אותו על ידי תענוגים שמראה לו, ואחר כך בסופו של דבר הוא נשאר ריק. שהיא רק מושכת אותו, היא מראה לו, זה, 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 תעשה, תראה מה שיהיה לך, כן? כמו הגזר לפני השם, כן? או משהו כזה, לפני השפן. וברגע שהוא מסכן רץ ועושה פעולות, אופה, הגזר הזה עולה למעלה, הוא לא יכול להשיג אותו. וכך אנחנו כל הזמן בחיים שלנו. כדי לגדל בנו כלים עוד יותר גדולים, יחד עם אכזבה. ובצורה כזאת אנחנו מתקדמים. היום אנחנו כבר רואים את החשבון פחות או יותר עבור השנים ודורות שעברו. כן.
בקרוב יש לנו קונגרס, מגה קונגרס, ובדיוק בקשר לקליפות, בקייב מודאגים, כי הם אומרים שנרשמו שם יותר מ-100 אנשים לקונגרס אצלם, והמקום לא מאפשר להם 100 אנשים, הרבה פחות. איך אפשר, הם שואלים, איך אפשר להתייחס לכאלה הפרעות?
למה הפרעות? למה הפרעות? אני לא מבין.
ביטלו להם מקומות במקום. יש להם אנשים שרוצים להגיע ואין מקום.
שיחפשו מקום אחר? אני לא יודע מה לעשות. השתדלו בכל זאת משהו, אבל צריכים לעשות כל המאמצים כדי בכל זאת לקבל את מי שרוצה, את כולם מי שרוצה. לא יכול להיות. אם הם לא מסוגלים, זה כבר בעיה. טוב שיהיו רק בעיות כאלו, כן, ולא הפוכות. אנחנו מגלים שיש התעוררות גדולה בכל העולם, וכל קבוצה גם כן דווקא מצביעה על זה שיש הרבה, כמו שאצלם יש באמת ככה מצב בכל הקבוצות שלנו, גם בחול וגם בישראל, אני שמעתי. אז זה טוב, וצריכים להיות ערוכים לזה. לי אין פתרון. שיכתבו לנו בדיוק מה חסר להם כדי באמת לקבל את כולם. כן.
אמרת שכבר אחרי כל הגלגולים והדורות כבר התחלנו להרגיש את העניין הזה של הגזר שמושכים לנו. מה השלב הבא?
זה תמיד ככה היה, אבל אנחנו לא הבחנו בזה. לא היינו חכמים מספיק שאני רואה שכל הזמן עושים את זה. זה צריכים לעשות אלפי פעולות איתי, בכל מיני שטחים, בכל מיני מובנים, על ידי כל מיני האמצעים, ואז אני בסופו של דבר עושה סיכום מכל החיים שלי. כל החיים שלי שאני רץ אחרי גזר, ואף פעם אפילו גזר הזה, שאין בו גם כן כלום, אני אפילו זה לא מספיק, לא מקבל, לא משיג. אתה מבין? ואז יוצא ש... עוד יותר מפסידים בשניים שם. משה רשאים, כן. בבקשה.
אז מה ההבחנה בדקות העבודה לדרישה הבאה עכשיו? בסדר, הבנתי את המנגנון הזה. מרים לי גזר, אני כל פעם נופל. מה עכשיו אני צריך לדרוש משהו יותר איכותי?
אתה מדבר על עצמך או לעולם?
אני.
העולם מזה אני. שהוא מתייאש. כן, אני מבין שלא אכפת לך העולם. כן. העולם מזה שהוא מתייאש, הוא גם כן מזה מתחיל לגלות אולי נקודה שבלב. אם הוא לא מגלה נקודה שבלב, הוא נכנס לייאוש. הייאוש הוא לא יכול הרבה לסבול, זה מביא לו כל מיני עוד תופעות, כמו שדיברנו על גאווה. אז מתחילות מלחמות ושחיתות ומה שאתה רוצה. זה מאוד לא טוב. אבל נקווה שאנחנו על ידי הפצת חומת הקבלה הפנימית בכל הרשת הנשמות וחיצונה, שאנחנו נגיע למצב שכולם יתעוררו, כולם ידעו במה הדבר כרוך, מה יש כאן, מה הסיבה, למה כך מרגישים, מה המטרה שיש, ומטרה יפה, עלייה יפה לפני כולם. וכמה שאנחנו נפרסם את הדבר הזה, אז אנחנו נשמור על החיים יותר טובים, על פחות קלקולים, פחות טרור, פחות מעשי אלימות וכו' וכו'. אני כבר לא מדבר על המלחמה, שהיא גם כן נמצאת באופק. המלחמה העולמית, לא כאן, אצלנו בלבד. וכל זה תלוי בזה שאנחנו לא משאירים את בני האדם בייאוש, בחוסר אונים, אלה מגלים להם שישנה השיטה, והעיקר שהמצב שלנו טוב. כי אם הגענו לייאוש כזה, דווקא זה, אני צריך עכשיו רק ניצוץ קטן קדימה, ואז באמת אני מגיע למטרה. כי כבר במצב שלי לא רוצה להישאר יותר, ולא רוצה לעבוד לפי סגנון הקודם, שאני רץ אחרי הגזר. זאת אומרת שכבר סיטרה אחרה לא רוצה, למה המצב שלנו כזה? שכבר היא הפסיקה בעצם לגדל אותנו על ידי הגזר הזה. אין לה יותר, אנחנו כבר מוכנים על ידה. הקליפות האלו הם, זה מערכת נאמנה לבורא. הם בשלו אותנו. אנחנו הגענו למצב שאנחנו מוכנים. לכן היא מפסיקה, היא יותר לא מושכת אותנו. אתה חושב אין יותר גזר? יש כל מיני דברים. אבל אין, אנחנו לא צריכים אותם. אנחנו כבר צריכים, הגענו לטופ של מדרגה שלנו, צריכים עכשיו לעלות למדרגה הבאה. לכן אין יותר מה שמושך, אין לנו בשביל מה לרוץ, אנחנו מרגישים ריקנות, לא מושכים אותנו יותר, צריכים לצאת דרך הקליפה לעולם יותר עליון. לא, כמו אותה תולעת. כן.
נשאלת שאלה פה, ממה מגנה עלינו הקליפה?
קליפה מגנה עלינו מהבורא. אנחנו בגאווה לא יכולים אז להתקשר אליו. תמיד אנחנו מתפתחים על ידי שתי כוחות. ואז יוצא ש כוח ההגנתי הזה שאני מתפתח מבפנים זה על ידי האור, וכוח העוצר אותי שאני אשאר ברצון לקבל מנת לקבל עם הדברים האלה, זה הקליפה. זה הרצון לקבל מנת לקבל. כן, חנם.
אני חוזר לדימוי של התפוח והקליפה, ואנחנו יודעים שיש את השורש והענף, ומה שאנחנו רואים בעצם, כמו שהזכרת לפני זה, זה מגיע למצב שהתפוח כמעט מתפוצץ, כן? כי הקליפה כן. לא. ואז מה אנחנו רואים? שזה נופל על הרצפה ונרכב ויוצא זרע חדש. איך זה מבחינה רוחנית?
אתה יכול לתת לי כל מיני ציורים ולדרוש מבחינה רוחנית. אנחנו אומרים שאחרי שהפרי הוא בשל, אז מגיע השלב הבא. איפה שהוא מגיע כבר למצב הבא, זאת אומרת שכבר הקליפה צריכים לזרוק ולהשתמש בפרי הזה בצורה שמשתמשים בו, זאת אומרת למאכל האדם. זה הכל. אצלנו זה נהוג לקלף את הקליפה. דרך אגב, לא ראיתי כל כך בעולם שמשתמשים בזה, אבל לפי חומת הקבלה, אותם הקליפות שיכולים להוריד מהפרי, מורידים אותם, לא משתמשים בהם לאכילה. אני זוכר שבאתי לרבש, הייתי מסתכל עליו מלמה. הוא מתיישב, אני למדתי את זה ממנו. אני לא יכול מאז לאכול את תפוחי עץ בצורה אחרת. אני צריך להתיישב, צלחת, תפוח, סכין, ואז אני מקלה ובצורה חותך ככה, זה ממש, זה טקס. אצלו זה היה מאוד מאוד ככה ברור ומכובד. טוב, אז נצליח להגיע לטקס קילוף הקליפה, טקס הקילוף. נו, כן, משה, מהר.
איך בכל זאת אפשר ליהנות בתקופת מעבר? כי ברור שבאמת קשה עכשיו ליהנות, התענוג כל הזמן מסתלק, אבל בכל זאת, עד שנעבור להשפעה לכל התענוגים האלה, איך אפשר לחיות?
אני לא חושב שאפשר ליהנות בכל המצבים. לא, כמה שעברתי מצבים, כמה שמתקדמים יותר, ודאי שיש עליות וירידות, אבל כמה שמתקדמים יותר, סובלים פחות. ולכן תגביל את הקצב. כן, דיין, תן לו לשאול. נו, מהר.
אם המגה קונגרס שיתקיים עוד שבוע ויחבר יותר מ-40 מדינות, יעזור לזירו של תיקון העולם?
ודאי. רק לזה אנחנו מצפים, כי אנחנו כבר לא יכולים לבד, אנחנו חייבים רק עם כולם יחד, ודווקא לכל העולם לפעול, ונצליח. ובזאת נסיים.
מגה כנס עולמי, חיבור חובק עולם, ערוץ קבלה לעם, מזמין אתכם לשלושה ימים מרגשים, עוצמתיים וסוחפים של חיבור ואהבה מסביב לעולם. שלושה ימים של שיעורים מיוחדים עם הרב לייטמן, ישיבות חברים מרגשות וערבי תרבות מלהיבים. תלמידים וקבוצות שמעוניינים לשאול שאלות בנושא העבודה בקבוצה מוזמנים לשלוח את שאלותיהם לגרופ@kabbalah.info, והרב לייטמן יענה על שאלותיכם במהלך השיעורים במגה כנס. כנס כולנו יחד עולמי. אנו מזמינים אתכם לכנס כולנו יחד העולמי שיערך ב-25 ביולי בגני התערוכה בתל אביב בעיצומו של המגה כנס. ועכשיו נעבור לסרטון קצר על האירוע. ב-25 ביולי העולם מתחבר לישראל. כנס כולנו יחד העולמי, 52 מדינות, עשרות אלפי אנשים וחיבור חובק עולם. כנס כולנו יחד העולמי, יום ראשון, ה-25 ביולי, בשעה 6 בערב, גני התערוכה, תל אביב. נא הבטיחו מקומכם מראש ב-1-700-509-209 או באתר www.kab.co.il. אנו מזמינים אתכם לאתר החדש של בניית המערכת החברתית בכתובת internet.kbb1.com. השתתפו בבניית השאלונים היומיים, הציעו רעיונות והעלו שאלות. האתר החדש לבניית המערכת החברתית, אנחנו בונים יחד את הסביבה הרוחנית. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
ימי בחירה בין הערפול להכרה, ימי כניסה אל התיבה והשקיעה אל הזריחה, ימים טובים ימי בחירה חלפו להם, ימי בצורת קנה שלכת מתפזרת, הכל מתחיל להתבהר כשאתה חובר אל החבר. ימי אביב של התחדשות כדי לראות טוב את השלמות, ימי הקשר משמי התחלת, קרן אור פותחת דלת, ימים טובים ימי בחירה. חלפו להם ימי בצורת, קנש הלכת מתפזרת, הכל מתחיל להתבהר כשאתה חובר אל החבר. כשאתה חובר אל החבר, כשאתה חובר